ישנם שני אופנים של דבקות. ישנם שני אופנים של דבקות המתנוצצים באדם. האחד הוא בא מצד התורה, ואף על פי שאינו מרגיש בפנימיותו, כי היא מערה נשמתית רוחנית, בלאותיות של הלכה ושל מצווה. מכל מקום, הוא בא מכוח הערת התורה המעשית. זו הנקודה הראשונה. והשני, בא מצד עצמות הערת הנשמה, ביחוסה אל אור השם בעולם. וישנם בכל פרטי הבחינות של אלה שני המינים של דבקות השם המתנוצצים בנשמה, חילוקים לעניין דרך השימוש שבהם, ולפעמים צריכים למזג דווקא מין אחד בשני. כן, אנחנו את נקודה חשובה פה. אין מה לעשות. צריכים להגיד כמה מילים. אנחנו לפעמים נפגשים עם שני סוגים של תלמידי חכמים. אתה אומר, שניהם באמת גדולים, ואתה רואה שכל כך מרחק ביניהם. והתשובה היא משום ש... אין כל אחד דבק באופן אחר, צד אחר, בתורה ובשם. יש תלמידי חכמים של אותיות, ויש תלמידי חכמים של אורות. התלמידי חכמים של אותיות, או דבקות בתורה של אותיות, זה על ידי ידיעה. זה מגביר את הזוכים שראינו שהרב כתב כבר לפני כן. שיש השגה ויש דמיון בשם. שני דרכים, ושניהם גדולים, לא צריך לזלזל אחד בשני, להגיד, אל תעברו רק רוח שהחסידים תמיד היו אומרים על הליטאים שהם יראים מהשולחן ערוך, לא מהשם. הם דבקים באותיות. אז הרב אומר, זה אצל התורה, ו... זה בא מצד כוח מעשי יותר, שבעצם התרגום שלהם, היראת שמיים שלהם, הדבקות שבהם, הוא מתורגם לשמירת המצווה, להלכה, לפלפול בהלכה, לבירורים, ובזה הוא מביא לידי ביטוי את הצד הקישור שלו לשם. והשני זה עצמות הערת הנשמה, זה האורות. זה, הוא, לא הכל הערה, הכל יראה, הכל אהבה, הכל נוכחות השם. כמובן צריך לשמור על המצוות, אבל זה בעצם אמצעי. כמובן שיש הערתה, צריך להתעסק בדברי תורה, אבל כל זה קודש הבריחו. נכון, ראיתי, אבל אתה רואה שאחרי זה הוא כותב שמכל מקום הוא בא מכוח הערת התורה המעשית. אבל התורה המעשית לפעמים, אז זה לא מתורגם, אני רציתי לתרגם לך את זה, שתראה את זה בחוש. אבל זאת ההערה, ההערה היא הערה מעשית. ולכן לפעמים, גם הוא לא יודע, אבל הוא מתפעל רק מהצד שבא לידי ביטוי בתורה. הצד שבא לידי ביטוי, זה מה שהרב כתב, זה אפילו כשהוא לא תמיד חכם. ואני רציתי לדבר איתך, טוב, אז תראה תמיד חכמים כאלה, אז אתה ממש רואה את הגדלות הזאת. אבל גם אם זה לא, יש גם יהודים שאצלם כל ההערה, זה יוצא מצד המעשים שבדבר, למרות שהוא לא איש ספר, אבל הוא יתחבר תמיד למי שיש, מביא את הצד המעשי של התורה. החידוש שאומר כאן הרב, זה שיש חילוקים בדרך השימוש שלהם. זה חידוש ראשון. חידוש שני, לפעמים צריכים למזג דווקא מן אחד בשני. דרך השימוש הרב לא מפרט כאן. יש מקומות אחרים שהרב מתמקד רק על צד אחד, אז לכן הוא מתאר את הדרכים של השימוש. הצד המסגרתי. מישהו שנמצא על הפסים, אז שלא יצא מהפסים. זה דרך השימוש שלהם. מישהו שהוא הולך בצד ההלכתי, תדעו לכם ש... פעם שאלתי את... אמרתי למורי הרב חיים כץ, שכמדומה לי שהישיבות המפוארות, דווקא ישיבות, לפחות כיום, ישיבות יותר הליטאיות. ישיבות חברון, ממש ישיבות מפוארות מאוד. ישיבות של חסידים פחות נודעות. מאידך, אחרי שבתוך הישיבה הם מצליחים יותר. מחוץ לישיבה מצליחים פחות. כשהם עוזבים את הישיבה, אז הוא נשאר הרבה. אצל החסידים, גם כשהם יוצאים מהישיבה, אז הם קשורים לחצר, הם קשורים לרבה, הם קשורים... אז הם עדיין יונקים. וזה דרך השימוש. מי שכוחו הוא בא על ידי צד האותיות, שישאר שם. שישאר. שלא יזוז מילימטר. אם ברגע שהוא יפסיק את ה... להראות שיש לו עבר מאוד מפואר, ואת המיזוג של אחד עם השני, אנחנו עכשיו סוף עמוד עם ג'. למזג אחד בשני זה שיש תקופות גם שכל אחד צריך את השני. דווקא יש תקופות שיש שאלות מלחמת דעות. אנחנו צריכים את הצד הראשון, למה כולם בסוף באו ונכנעו לרב אליושיב, שלא היו שאלות גדולות של פרשת דרכים, אז כל אחד יסתפק בדבקות שיש בשם. אבל כשאתה צריך את נכנס לבית מחקך, אתה צריך את המינון הנכון, אז פה אתה צריך ללכת למרי חיטה, מי שהוא בעל החיטי, מי שהוא סיני, מי שהוא יודע, מי שמכיר אותי, מי שמצד המעשי שבתורה, שהוא זה שידריך. אז יש תקופות כאלה, תקופות כאלה בצד של חינוך, בצד של גיל ההתבגרות. אז זה להפך, אתה צריך למזג את הצד התשומתי, שמופיעים הרבה כוחות בתורה, אז אתה לא יכול לצמצם אותם על ידי הצד המעשי בלבד. צריך לתת להם לפחות ולגדול ולכוון אותם. צריך למזג אחד בשני. כל העולמות מתגלים בתוך הנשמה, וכל מה שמעמיקים בידיעה הפנימית של תוכני הנשמה, מתגדלת הידיעה על הכל, ונשמת העולם, ואור המקורי של חיי כל, מתגלה ביותר. כל מה שהגילוי העולמי מתרחב הוא בתוכיות הנשמה עצמה, עד שאור השם מאיר על האדם לפי רוב הסתכלותו בנשמתו. החידוש, מה החידוש של הפסקה? נתנן? אבל זה יכול, צריך זה אלוקה. זה שהעולם, זה שאדם עולם קטן. כתוב בספרים הפנימיים, כתוב בנפש החיים, כתוב... זה באמת, זה נכון. עיקר החידוש שאדם יסתכל בנשמתו שלו. זה מה שאנחנו כל הזמן מדריך אותם. כל העולמות מתגלים בתוך הנשמה. מצוין. והרב, זו פסקה, אני חושב, שנראית פשוטה, ואני חושב שהפסקה הזאת היא גשר של עולם החסידות לעולם של תורתו של הרב. הרי עולם החסידות מדבר הרבה מאוד על הנפש, על הרוח, על הנשמה, על האדם, על הפרט. והרב היא בעניין הכלל. ואז כאן הרב בוטח לנו את הגשר, זה חיל ההנדסה כאן. הוא הרב מראה לנו, תדע לך, אבל בתנאי אחד. מה התנאי?
מה התנאי? שאתה מכוון לשם, שאתה חותר לשם. זה כמו שאדם אומר, הוא מקיים מצווה והוא מקיים מצווה, שניהם מניחים תפילין, בסדר, אבל אחד הוא מכוון תפילין, הוא מכוון לעולם הבא שלו, כדי שיהיה לו רמח איברים ושחגידים, שלא יהיה פגום באיבריו, ואחד הוא מכוון, יחד קודשי בחור שפינתה, בשם כל ישראל. הוא דרך זה שהוא מתעקן, הוא רוצה שכל עולם, זה מה שהרב אומר. זה יסוד היסודות בתורת הרב. זה לא שהרב הוא שולל, ולכן אתם רואים, גם בכמות, נכון, נכון שאנחנו בישיבות, אתם יודעים שפעם לא היו שמונה קבצים, ולא היה, היה, מה שהיו לומדים את הרב זה אורות, זה מה שהיו לומדים. אז חשבו שכל תורתו של הרב היא תורה כללית, מה שקיבץ בעיקר הרב ציודה, ופתאום נחשפו, הוא מוסר אביך גם בקושי היו לומדים, פתאום רואים כמויות מבחינת הדפים שהרב דיבר גם כן בתורת, אבל נכון, הרב בכלל, הרב ספר ליקוט התורה לא ירד משולחנו, אבל הוא בא להזכיר לך שאל תעצר שם. ברור שכל המגמה היא, וכל מה שמעמיקים בידיעה הפנימית של תוכני הנשמה, כלומר תימד חסידות בתוכני הנשמה מכל סדר ערב, אבל מתגדלת על ידי כך הידיעה על הכל. כאילו אתה תעשה את ההשוואה, כל הזמן תחתור לידיעה הכוללת, הכללית, הציבורית, הכלל ישראלית, הגאולתית, ולא הפרטית. ויש השתקפות מזה על זה. זו פסקה יסודית מאוד. לא אמרנו שאתה לא תבנה את הבית שלך ואתה תדאג לזוגיות שלך. בוודאי. הבית הוא חייב להיות בית פנימי, אבל הבית שלי הוא בשביל. הוא לא לי לעצמי, הוא לא כדי לקבל, הוא כדי לתת. אבל כדי לתת, אז צריך לאכול ולשתות, אז צריך לבנות את הבית הפנימי שלך, את הנפש העוצמתית שלך. אבל כל המטרה היא הידיעה הכללית, היא נשם השם. מתי זה בא לידי ביטוי? כשנקראים לדגל. תמיד זה חלק מהיעדים. הערכים הכלל ישראלים, הם עומדים בראש מעייניו, זה לא עוד איזה נדבך, זה לשם תמיד הלכתי. אז מי שהיה צריך להגיע ליישב את ארץ ישראל, זה מי שנשא את הדגלים הללו, הנה אני פה, בשביל זה, לשם, אם צריך גרעינים תורנים, אז בשביל זה אני פה. אם צריך, כל דבר שצריך, בשביל זה, הרי אני, הנה נשלחני. תמיד המגמה הייתה, זה לא הייתי ביטוי. ושהכוונה לא יהיה דבר קטן בעיניך, זה דבר גדול מאוד מה שאדם מחווה. בסוגריים אני אוסיף שזה חלק מתורה לשמה. נכון, מחד מזכיר נפש החיים את הראש בנדרים ח' שתורה לשמה זה לידה, זה על הדף, כן, בנדרים הראש הוא נמצא על הדף, לידה הוא להבין, להוסיף לכך ופלפול. נו, אז תורה לשמה זה כדי שאני ידע תורה, שאני אבין תורה, אבל מי עוד אחרי זה נפש החיים אומר, וזה עוד התורה, שכל התורה לשמה זה כדי שתתגדל כוח התורה בישראל, להגדיל תורה, הפועל הנושא הוא התורה. ישראל ואורייתא, כשמחו חד, הנושא זה לא אני. זה הנקודות המרכזיות באורות התורה. והכוונה בשביל תורה לשמה, אנחנו יוצאים שזה שמיים וארץ. כיפשו אותו, עד שמיים גם מעל שמיים חסדך, זה הגמרא, זה לא מטור לשמה. זה לא יודע שהגמרא בסכים. זה כל הכוונה. כן, דברים ברורים. המצוות שבזמן מעלות את הנשמה הפרטית של האדם אל אוצר הכלל כולו. הצלחה רוחנית גדולה היא כשחושבים להאיר את הנשמה מאור הגנוז שבכל מצווה בזמנה, ודבר בעיתו מה טוב. כל הפסקה הזאת היא כדי להסביר דבר בעיתו מה טוב. למה הוא דבר בעיתו הוא טוב, או מה טוב, מה פה חשוב, שיש שם מה, זה הערה. זה גמטריה אדם. אז המצוות של הזמן כמה הם מוגבלות, הם מצומצמות. שרק הזמן, הם לא כלליות. הם לא שייכות בכל עת, זה לא כמו אבת השם, יראת השם. אשר הזמן מסוים, זה הרי. זה חולף, זה קטן, זה מזדמן פעם ב... זה לא ההערה. אז הרב עושה את הגשר. הצלחה הרוחנית הגדולה היא כשחושבים להאיר את הנשמה מאור הגנוז שבכל מצווה בזמנה. נכון, שהמצווה בזמנה מעלות את הנשמה הפרטית של האדם אל אוצר הכלל כולו. איך זה יכול להיות? הרי זה נשמה הפרטית של האדם. כן, אני מביא אותך לאוצר כולו. זה כדי להקפיץ את האדם, את המה, אל ה... ולכן גם... אז למה נשים פטורות? אז למה נשים פטורות, אם זה כל כך חשוב? אם זה מביא את האדם, את האוצר הכלל כולו. יש אנשים באמת, הם תמיד מתבטלות הם כרצונו, הם לא לעצמם, הם נתפלות, הם העזר, הם אז לכן התיקון הוא בדרך הבריתך שחטאת לשרנו של האיש, ואז הצלע מתעלה דרכם. אבל הם, זה מצד המעלה שלהם, שהם כבר מתבטלות, הם, ככה הרב מסביר גם בהתריעה, הם כבר יותר סוס ורוחבו, שהוא נושא את המגמה הזאת. אז לכן הם פטורות בעניין. זה האדם, מה טוב זה אדם. אדם הוא חיו. בשביל האדם, בשביל המה הוא טוב. אנחנו 30 יום לפני פסח, אבל הסוכה היא שמחה עליונה מאוד. יש גזירה שווה, טוטו. אבל יש חג, החגים קשורים. גם פורים קשור. זה מה שאומר החתם סופר של כוונת מרדכי. אני נבלתי כשראיתי ככה. מישהו יכול לכתוב, זה כוונת מרדכי? אתה שאלת אותו? שזה כוונת מרדכי? איך אתה מסופר אומר? שאומר לנו את התורה מלפנים. כוונת מרדכי הייתה שעם ישראל יחגגו רובם בתדבר. כולם בתדבר. איך? שיעלו כחומה, יעלו לארץ ישראל, אז יהיו כולם סמוכים לעיירות המוקפות חומה. ואז יעשו כולם את הדבר, ואת הדבר זה כמו פסח וכמו סוכות. זה הסיירה בתיירה. זה הלבנה בשלמותה, זה היערה הגדולה. זהו, הגאולה האחרונה, ולכן מרדכי רצה שיהיה גם איסור מלאכה, שיגיעו ימים טובים, ולא קיבלו ישראל. למה לא קיבלו? לא, הם לא רצו למרות באומות, לא רצו בחומה, עד ששקטנו מאמן, אתה רוצה לפתוח לנו חזית נוספת. אנחנו עם ישראל. הסוכה היא שמחה עליונה מאוד. מה זה עושה כאן השמחה? זה לא רק מצד רק הזמן, מצד המצמצום. לכאורה הסוכה היא גם כן מוגבלת, היא גם כן רק נקודתית, רק מה שהתפחת, זה לא יערה. אז הרב אומר שהנקודה הפרטית היא יכולה להיות מורמת אל האוצר הכלל כולו. אז ככה סוכה היא שמחה עליונה מאוד, עד שאינה יכולה להיות גבוהה, כי אם דרך הרי. זאת אומרת, זה שהסוכה היא זמנית, היא תלויה בזמן, זה בגלל שהיא יערה. לפעמים זה יערה ש... וראית את אחוריי, ושמתיך בנקחת הצור, וסקותיך פי, סקותי זה גם כן סוכה, עליך הדוברי. אבל היא עומדת במקום אחד, מפני שגלי האור של השמחה שוטפים. ואחד מתעלה, ומיד בלו שום הפסק השני, החדש, הוא יותר מהיר ויותר משמח. יורד ונשפח. על כן נראה כאילו הכל היא סוכה אחת, ובאמת בכל רגע ורגע, בכל חלקי מחלקי הרגע, ישנה סוכה חדשה ממש. אתם מבינים מה שכתוב פה? מבין? אני אסביר לך. מדעית אני אסביר לך. גלי האור, אתה יודע שזה לא אור מתמשך. נכון, זה כל שנייה יש לך את האור. רק שאתה זה נראה לך שהאור הוא אחיד. אז ככה הרב אומר, ענני הכבוד, אתה מייצר אותם דרך עצים. אבל בעצם זה ענני כבוד. זה סעיף השולחן ארוך, כן? שאף אחד לא הבין למה שחנוך מכניס את ראשו בהגדה. שהגיעו, אמרו, נפקא מינה, למי זה צריכות כוונה? שלמען ידעו דעותיכם, כי בסוכות ישבתי ונזכר, זה חלק מהמצוות, צריך לכוון, למה? זה אומר. ופה הרב אומר, זה עצם הסוכה. אם זה ענן מכבוד, אז הענן הוא לא ענן סטטי, הוא כל הזמן ענן שמתחדש בכל רגע, כמו מה שאתה מסביר באור, כך אתה מסביר בסוכה. שהיא ענן מכבוד. ולכן היא לא סוכה אחת, בכל רגע ורגע. איך החיים שלך? אני יודע שזה כל רגע ורגע יש פעימת לב חדשה. אז זה כל רגע ורגע פעימה חדשה. אז הפעימה הקודמת היא לא קשורה לפעימה הבאה. ואף על פי כן זה יוצר לי איזה רצף שאני רואה אותך. אבל אם חלילה מישהו... אז נגמר. זה פעימה חדשה. אז כך... הסוכה, הרב אומר. נראה לך שזו אותה סוכה. אבל זה מתחדש. וזה כמובן גם בא לידי ביטוי קצת בהלכה. מצוות סוכה כיצד. אוכל, שותה, ישן, מטייל. כל דבר ודבר זה מצוות סוכה. אכלת, זו סוכה. נחת, זו סוכה. למדת, סוכה. טיילת, זו סוכה. הראית את הקישוטים, עוד מצוות סוכה. אבל זאת המצווה, מה עשיתי? לא הורדתי את התפילין, זאת אותה מצווה. כל דבר ודבר הוא סוכה חדשה. רק שהרב אומר ממש. כדי לכתוב ממש, צריך לראות את זה פעם. כוח שהרב אומר ממש. לפני שהשמחה היא מהתחדשות, כאן ההתחדשות היא תמידית, על כן הוא זמן שמחתנו. זה פלא פלאים. זה פלא פלאים. אנחנו מדפי מסבירים כמו הגאון. הגאון מסביר שזה סימן שמחתנו, משום שזה בא לאחר הריחוק של חטא העגל. שאנחנו לא חוגגים, אגב זה קשור לפסח, זה מסביר, אתם מדומים בשיר השירים, שאנחנו קוראים בסוף ליל הסדר.
אחרי הריחוק של הראיה והדוד בחטא העגל, הסתלקו ענני כבוד. כאילו, מתי היה ענני כבוד? ביציאת מצרים. אז עקרונית היית צריך לאכול. זה שאלה גם על פי הפשט. גם הטור עונה על השאלה הזאת. היית צריך לאכול את המצה בסוכה. בגלל שיצאת ממצרים. וענני כבוד, ענן יומם, בעמוד יש לילה. נו, אז מחילה.
טוטו.
ממש, או טוטו, לא טוטו, טו אחד. אז למה לא? אז הטור אומר, צודק, אבל זה לא היה ניכר, יש זמן האביב, אז כולם יוצאים החוצה, אז מה, זה ניכר שזה מזווח, יחשבו שאתה יוצא לנכפסת. הנה, אחרי החורף הקר, אתה יוצא... זה, אז זה לא ניכר המבזר וכו'. כלומר, הנה חינמי, אבל טוב, יש סיבות של מזג אוויר. אז בא הגאון, אומר לה, אנחנו לא חוגגים את ענני כבוד של יציאת מצרים. אנחנו חוגגים את ענני כבוד של תשרי, שאחרי שהסתלקו, ואחרי שבשחתי כדבריך, רק אחרי נסתבו למשכן, התחילו לבנות המשכן, חזרו עם הכבוד, ואז זה מאוד, זה מינות חבקני, כמו שאומר רבי נוערי, זה היה מאוד חשוב, שזה לא רק ש... היה באמת שלום בית. למה? זה לא רק שכזו חומר צהוב, צדך, חיפרתי לך את העגל, סלחתי, אבל אתה כבר לא חדש לי כמו פעם. לא, אתה חביב עליי כמו פעם. וואה, זה חידוש מופלא. עשיתם לך גדולה מאוד. כי יכולתי להגיד, טוב, אני לא ארביץ לך. כן, ניחם על הרע שדיבר לעשות לעמו. בסדר, אז הוא לא יעשה רע. הלאהוב לא. אז כשחזרו אין לכבוד, פי, משהו לא מעל מעדן. ואז שוב, אנחנו מלכים גם המזמור של סוכות, הוא מזמור של תיקון חצות. מה תשתוך הכי נפשי, מה תרמי עליי, כי היה תאוג אלפי כמיים, למה? איי... איזה געגוע, עכשיו אני חוזר, כמה אחרי הזמן הריחוק, איך טוב לחזור, איך היה קשה, איך התגעגעתי אליך, זה המצי תוך הכי נפשי. זה הגאון, זה נפלא ביותר. זה חג סוכות. פה הרב אומר, לא, זה לא רק חידוש מה שהיה, אלא זו התחדשות תמידית. זה לא רגע של שמחה, זה התמשכות של שמחה. שעוד ועוד ועוד, איך אפשר? נכון, זה הרעי, אבל זה, השמחה היא התחדשות, זה הגדרה של השמחה. השמחה זה תמיד התחדשות, זה השתלמות. מתי אתה מרגיש שמח? כשקנית את ה... מה רצית? את האמת, יש לך את השש מחדש, כל פעם שלומד מחדש, אתה שמח, אבל אולי אחרי זה התרגלת אליו. אז כשקיבלת את עוד משהו שרצית, אז אתה מאוד, השתלמת בעוד משהו שרצית. אבל אחרי שהתרגלת אליו, אז אתה כבר לא שמח. נכון, כשאתה משתלם במשהו שלא היה לך, הבן של קוקה קולה, כשאתה מביא לו פחית, הוא לא כל כך שמח. אבל מי שהיה... מים קרים, הנפש היפה, שבמדבר סייע בלו מים, ופתאום, אז פה אני משתלם, משהו שלא היה לי. אז תמיד השמחה היא, איזה יופי, משהו שהתחדש, מה שלא היה לפניכם. וכאן הרב אומר, חידוש מופלא, שההתחדשות היא תמידית. האמת, זה גם כן קשור בהלכה, שקורבן התמיד, קורבן המוסף הוא ההתחדשות, הוא השמחה לכאורה. אבל כתוב במפורש בגמרא בזבחים שתדיר, אי אפשר ללמוד תדיר ומקודש מקודם מהקורבנות שלך, בגלל שהתמיד הוא עכשיו, למרות שזה קורבן תמיד, אבל בזה שהוא בא בזמן של שמחה, אז גם הוא מקבל את האופי של השמחה. אז כאילו יכול, התמידים הם גם יכולים להתחדש. כאילו היום זה לא יום רגיל. עשית, גם היום אכלת, גם היום הלכת לדבר, אבל היום זה יום מיוחד, זה היום של... הכנסתי את הבן שלי לבריתו של אברהם אבינו. אז כל מה שעשיתי היום זה היה משהו מאוד משמח, זה לא היה יום רגיל. פה הרב אומר, השמחה היא התחדשות, וכאן ההתחדשות היא תמיד, ועל כן הוא זמן שמחתנו. פרפליים. אז אם אנחנו אומרים בשורה אחת מה הרב אומר לנו כאן על הסוכה, התחדשות. התחדשות. לכאורה התחדשות הוא באביב. מה לא? פה התחדשות. התחדשות. פה באסיף. אני לא יכול לנתק את זה, וגם זה כתוב ברפרלה, שזה השנה, השנה החדשה היא מתחילה לאחר ימים הנוראים. לאחר שנתהרתי מהכל, אז אני מתחיל חדש. אז אני נולדתי מחדש. אי אפשר להתעלם. אם זאת ההתחדשות, איך התחדשת? כשהורדת את כל הקליפות, נפרדת מכל ה... נתהרת, ואז אתה, זהו, אתה נולדת מחדש, טיפסת מדרגה חדשה. אז בעצם השנה החדשה מתחדשת אחרי כל העבודה שהם הנוראים, קוצרים אותם, חג האסיף, נהנים מהם באור של הסוכה.